אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה, פרק נוסף של מעצבים תודעה, ככה היה לי חשוב להקליט לפני סוכות. ואם אתם זוכרים, למי שככה עוקב אדוק 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 של הפודקאסט הזה, אז לפני, לדעתי זה היה אפילו יותר משנה, הקדשנו פרק שלם ל-BDSM, וככה פרסנו את היסודות, ומה זה בכלל, ולמה זה מושך אנשים מסוימים, ודיברנו קצת על העקרונות, ואני קוראת לזה פרק מבוא, ומאז קיבלתי המון המון בקשות נוספות, של אנשים שככה הסקרנות עלתה להם בעקבות הפרק, וגם אנשים שככה משתתפים בכל מיני פרקטיקות של BDSM, הם רוצים לשמוע על זה. כלומר, יש הבדל בין לעשות את הפרקטיקה הזאת או להשתתף בה, ובין להבין את הפסיכולוגיה שמאחוריה. אז בעקבות בקשות רבות שקיבלתי, זה פרק המשך. אם זה היה, הפרק הקודם היה המבוא, אז כאן אנחנו ככה נצלול קצת יותר עמוק, נבין את הדינמיקה יותר מקרוב, נפרק מיתוסים שעלו בתגובות, וככה נדבר בעיקר בהרחבה על הצרכים הפסיכולוגיים והרגשיים שמאחורי בכלל כל הפרקטיקה הזאת. נבין לעומק את הפסיכולוגיה מאחורי הצורך, והמטרה היא כמובן לא לעורר פרובוקציה, אלא להרחיב את הידע ולתת מענה לסקרנות, וכן להציע איזושהי שפה מדויקת בטוחה לפרקטיקה הזאת שעדיין היא נחשבת טאבו. כלומר, מצד אחד אנחנו רואים מגמה שיש יותר ויותר אנשים שמדברים על זה ונפתחו אתרים, ומצד שני זה לא משהו שמדברים עליו בצורה מאוד מאוד ברורה. אפילו כשאנחנו מסתכלים על מגמות כמו פוליאמוריה, או להביא ילד לבד, או כל מיני דברים אחרים, השיח כבר מאוד מאוד שם. כבר יש שיח ציבורי, ורק פה כאילו אומרים את זה מאוד מאוד בשקט ובחדרי חדרים. אז קודם כל, ממש ממש חשוב לי להגיד, אין פה ברור שלא ביקורת, אבל גם לא ניסיון לשכנוע, אלא כן ניסיון להעיר את הנושא, שהפך משום מה, ואולי בגלל הפופולריות שלו, ואולי למרות לסוג של טאבו שלא מדברים עליו. אז למה אנשים נמשכים לזה, ומה קורה שם בפועל? ובעיקר, איך נראית מערכת של הסכמות, גבולות ודאגה כשמדברים בשפה הזאת? ואני כן אגיד שבניגוד לפודקאסט הקודם שהקלטתי, הפעם הפודקאסט הוא גם, מה שכללתי בו, זה תובנות מתוך רעיונות עם לא מעט אנשים, ותתפלו או לא, חלקם לא באנונימיות, לא בעילום שם. כלומר, אנשים מאוד מאוד רצו לדבר על זה, ומאוד מאוד רצו ככה בעזרתי להבין על איזה מקום זה יושב להם. אז כשאנחנו אומרים BDSM, אנחנו מתכוונים למטריה של פרקטיקות בשפות תקשורת. אז כן, לפעמים הן מיניות, אבל לא בהכרח ולא תמיד. ויותר מכל, BDSM משקף צורך אנושי, להוביל, לשלוט ולייצר איזושהי היררכיה של כוח. ומהצד השני, צורך להרפות מהכוח, להרפות מהאחיזה של השליטה, להתמסר, להרגיש משהו אחר, ובעיקר להרגיש שמישהו לוקח אחריות עליי. אז כאן דיברנו על שני הצדדים של BDSM, שמצד אחד זה הצורך לשלוט, ומצד שני זה הצורך לשחרר שליטה. תחשבו על זה כעל איזשהו ממד עם שני קצוות. אז כמובן, בשום צורה זאת לא הבחנה פסיכיאטרית ולא טיקט של סטייה, כמו שחשבו על זה פעם. זה לגמרי נורמטיבי, לגמרי אנשים שאתם מסתכלים עליהם והם נראים לכם הכי נורמטיביים בעולם, בין אם זה מנכלים בהייטק, בין אם זה אנשים שעובדים בחברות פרסום, בחברות שיווק. אני סתם זורקת, כי באמת אנשים שנראים לכם לפעמים אפילו הכי עדינים, או הכי לא קשורים, או הכי נורמטיביים מתוך הסטיגמות שלנו, ואני אומרת את זה על סמך רעיונות ועל סמך ניסיון, שבעצם אנשים ראיינתי אותם, והאנשים האלה זה אנשים שבאמת ככה לא יעבור לכם בראש, שהם הם אנשים שמשתתפים בפרקטיקות האלה, והסיבה שאני מדגישה את זה, כי א', זה לא סטייה, וב' אי אפשר לבוא ולהגיד זה רק השבורות, או רק האנשים שהם ככה מאוד תאבי כוח, ממש ממש לא. זה משקף צורך אנושי, שהוא יכול להיות קיים בכל אחד, ואגב, זה גם לא רק בכל אחד, זה יכול להיות קיים אצל אנשים שונים בתקופות שונות, ותכף נבין למה ומה זה הצורך הזה. אז לא מדובר על אנשים בשוליים של החברה, אלא 12% מהנשים ו-22% מהגברים מדווחים על עניין ב-BDSM. אז מה זה בעצם? בדרך כלל מדברים על 4 רכיבים עיקריים שמרכיבים את ראשי התיבות, אבל במקום סתם להסתפק בהגדרות יבשות, כי את זה אתם יכולים לעשות בגוגל או עם ה-Chat GPT, בואו נבין מה באמת מתרחש מתחת לפני השטח. אז ה-B, אנחנו מסתכלים על ה-B, זה Bondage and Discipline, קשירה ומשמעת. על פניו זה נשמע טכני, הגבלת תנועה, יצירת מסגרת, אבל מבחינה פסיכולוגית, כשאנחנו מדברים עם אנשים, כשאנחנו מבקשים מהם לתאר, אני לא ביקשתי מהם לתאר את הצורך הפסיכולוגי, כי זה לא המקום שלהם, אבל לתאר את החוויה. אז אנחנו רואים פה חוויה עמוקה של ויתור על שליטה חיצונית, אבל הסיבה היא כדי למצוא שליטה פנימית. וזו נקודה מאוד חשובה, אז אני אחזור אליה. למעשה, יש פה ויתור על שליטה חיצונית כדי למצוא שליטה פנימית. כי כשהגוף פיזית לא יכול לזוז, המוח סוף סוף מפסיק לרוץ. וזה מתקשר לתחום שדיברנו עליו לפחות בשני פרקים שנקרא embodiment או embodied cognition. אחד התחומים הכי מתפתחים בפסיכולוגיה קוגניטיבית שאומר שאנחנו לא קולטים מידע רק דרך גירויים שמגיעים למוח ועוברים איזשהו עיבוד, אלא מרבית המידע אנחנו קולטים אותו באופן לא מודע דרך החושים. ולכן כשאנחנו משפיעים על הפיזיולוגיה שלנו, אז גם העולם המנטלי שלנו מושפע. עובדה שכשאנחנו צריכים לפתור בעיות או להשתחרר, אנחנו מתחילים לרוץ. התנועה קדימה משחררת איזשהו בלוקייג' מוחי. וכשאנחנו זורקים, למשל, פתק עם מחשבה שלילית לפח, אחד הניסויים שדיברנו עליהם, אנחנו מרגישים טוב יותר לגבי עצמנו. כלומר, יש איזשהו קשר הדוק שקשור להתפתחות האבולוציונית שלנו, בין החוויות הפיזיות והחושיות שלנו, ובין החוויות המנטליות שלנו. אז זה ככה מאוד מאוד חשוב להבין. אז כשהגוף לא יכול לזוז, המוח מפסיק לרוץ. יש כאן משהו פרדוקסלי, דווקא כשאני קשור, אני חופשי יותר, חופשי מהצורך לעשות, לתפקד, לנהל. תבינו את המשמעות העמוקה, והקשירה הפיזית הופכת למטאפורה, אני מרשה לך להחזיק אותי, כי אני יודעת שאת תשחרר אותי כשאבקש. כלומר, אתם מבינים פה שזה לא אובדן כוח, זה ויתור מרצון על כוח. יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. לא כופים עלינו שום דבר, אלא זה מה שאנשים באים ואומרים, אנחנו מוותרים מרצון על הכוח הזה, כדי לתת מענה לאיזשהו צורך רגשי. אז זה ככה ה-BD. ועכשיו אנחנו מדברים על dominance and submission, שליטה וכניעה. וכאן אנחנו נוגעים בלב של הדבר. כלומר, לא מדובר על איזשהו משחק תפקידים שטחי, וכן אנחנו יודעים שמשחקי תפקידים מאוד מאוד נפוצים במין, הם מגבירים מיניות, זה נושא לפרק אחר, אלא מדובר על דינמיקה ארכיטיפית שקיימת בתוך כל אחד מאיתנו. והרבה פעמים הדינמיקות האלה שקיימות, אנחנו לא מגלים אותם אף פעם. אנשים שהם ככה לא בקשר עם עצמם, בשפה פשוטה או בשפה לא פשוטה, בשפה פסיכולוגית, מדחיקים את היצרים ואת הדחפים הלא מודעים שלהם, הם מעולם לא יודו או לא יגלו שיש בהם את זה. אבל בכל אחד מאיתנו יש צד שרוצה להוביל, לעצב, לקבוע. לא משנה כמה אנשים נראים לכם עדינים או לא מעוניינים או נחבאים אל הכלים. ומצד שני, יש בנו גם צד שרוצה להרפות, לסמוך, כן, אפילו להיות תלוי. אני יודעת שהרבה אנשים מעלים גבה, אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד, אז כן, יש גם את הצד הזה, להאמין שמישהו אחר שומר עליי, לוותר על שליטה, וקצת ככה לחזור לילדות. והדומיננטיות האמיתית היא לא דיכוי, היא דאגה מוחלטת, היא הקשבה לצורך, לאיתותים, וכן, הקנייה האמיתית היא לא חולשה. יש פה המון המון אומץ להראות פגיעות, להסיר את השריון, ולבוא ולהגיד, אני בוטחת בך, או אני בוטח בך עם החלקים שלי, שאף אחד לא רואה, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע מהם. וזה הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה לא האקט המיני. זה לבוא ולראות שיש בנו את הצורך, אבל לא רק להבין שיש בנו את הצורך, להבין מה משמעות הצורך, ואיך הרבה פעמים זה ממש סוג של פסיכותרפיה. אנחנו רואים על אנשים שזה סוג של ריפוי, שברגע שאנשים הם מאוד דומיננטיים, והם תאבי שליטה לכאורה בחוץ, הם צריכים מאוד לוותר על השליטה. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהחיים הם סוג של משחק תפקידים. וכשבן אדם מראה שליטה, אז כבר כל הסביבה תופסת אותו, ככזה שתמיד יודע מה לעשות, ותמיד מחליט ותמיד שולט, ולא משנה מה, הוא כבר בתוך המעגל הזה, והוא לא יכול לוותר על המעגל הזה, אבל הוא חייב לוותר על המעגל הזה, כדי גם לבטא את הצד השני שלו, כדי להרפות, כדי לתת לנפש שלו איזושהי מנוחה. אז מה שקורה כאן, זה שתי ישויות נפשיות, שמשחקות יחד איזשהו משחק של אמון מוחלט בתוך מסגרת ברורה. כלומר, הכוח נבנה מתוך הסכמה הדדית. הצד הדומיננטי יודע שהכוח שלו קיים, רק כל עוד הצד השני בוחר לתת לו אותו. ותשימו לב, זה ממש ממש חשוב מה שאמרתי, זה נשמע קצת מורכב, אבל אני אחזור על זה שוב. כלומר, הצד הדומיננטי יודע שהכוח שלו קיים רק כל עוד הצד השני בוחר לתת לו. זה לא איזשהו כוח או דומיננטיות של כפייה. זה כוח שהצד הדומיננטי מקבל מתוך בחירה של הצד הקנוע, וגם הצד הקנוע, שימו לב, זה ממש משמעותי, הצד הקנוע יודע שהוא יכול לקחת את הכוח לעצמו בחזרה בכל רגע. אז הפגיעות היא המטבע. כלומר, מה שאנחנו רואים פה זה, בואו נקרא לזה מטבע החליפין או סחר החליפין פה, זה לא מחמאות או מתנות, אלא נכונות להיות פגיעים. אני נותנת לך לראות את החלקים הכי רכים שלי, או אני נותן לך לראות את הצרכים הרגשיים שלי, וזה מה שקונה את העומק של הקשר. זו מערכת יחסים שנבנית כל כולה על פגיעות מרצון, מה שמחייב אמון מוחלט, ותנסו ככה עם יד על הלב, ותסתכלו גם על הקשרים שלכם. אני לא מדברת על קשרים של זוגות שהם נשואים, אבל אני כן עושה השוואה, נניח, לאיזשהו סטוץ. זה ממש לא זה. כלומר, בסטוץ אין מערכת יחסים, ובטוח לא על פגיעות. זה בדיוק הפוך. וכאן, ולמה חשוב לי להדגיש את זה? כי הרבה פעמים כשאנשים שומעים BDSM, האסוציאציה הראשונה, ותודו, זה האסוציאציה המינית. אבל זה לא המהות פה. המהות פה זה מערכת יחסים שנבנית כולה על פגיעות מרצון ועל אמון מוחלט. אז כמה הודעות לפני שאנחנו ממשיכים. הודעה ראשונה, אני רוצה לספר לכם שבמחזור המאסטר קלאס של חודש נובמבר נותרו רק עוד שני מקומות פנויים, רק שני סלוטים, ואני יודעת שככה אתם תמיד תוהים האם באמת נותרו רק עוד שניים, אז התשובה היא כן, ואני אספר לכם יותר מזה, לחודש ספטמבר לא נותרו מקומות בכלל, אז לא לנסות להירשם, וגם אפילו אין מקום ברשימת ההמתנה. אז זה המצב, אני מאוד מתרגשת שזה המצב, ובעיקר שאנחנו עכשיו מייצרים קהילה, את קהילת אנשי המאסטרקלאס לדורותיהם, ויהיו מפגשים, ויש את מסיבת המאסטרקלאס שהייתה מדהימה, וזהו. אז על מה אנחנו מדברים? על חמישה מפגשים, כולל ארוחת ערב בטרקלין העסקים המפואר של מלון קראון פלאזה עזריאלי, כדי ללמוד את כל המיומנויות של מסע ומתן וקבלת החלטות והשפעה, וזה הולך להיות בימי שני עד, במתחיל בעשירים לחודש נובמבר, אז ככה רשמו לפניכם, ואם אתם מעוניינים להירשם, זה הזמן. הודעה נוספת, ב-26 לעשירי, לראשונה, לקהל הפתוח, הרצאה שמעולם, מעולם לא הייתה לקהל הפתוח, הפסיכולוגיה של הנדסת תודעה, של עיצוב התודעה, ואיך משתילים לנו מחשבות ורעיונות לראש. אז ככה אני מפרסמת את זה אצלי בסטורי, אפשר ללחוץ שם על הלינק, או לכתוב לי במסנג'ר או איפה שתרצו, ואני אשלח לכם קישור לכרטיסים. והודעה אחרונה, אם עוד לא הצטרפתם לקבוצת הטלגרם, אני אגיד לכם מה שמעתי, שמעתי השבוע שטלגרם זה רק לסמים, אז לא, אז ממש ממש לא, אתם לא מבינים איזה עולם הולך בטלגרם, והיתרון של טלגרם על וואטסאפ זה שגם כשאתם מצטרפים חדשים, אתם יכולים לראות את כל התכנים שפספסתם, ולא להתחיל רק מאותה נקודה, אז תחפשו אותי לירז מרגלית בטלגרם לתכנים שלא מתפרסמים בשום מקום אחר, כולל דיונים, כולל הודעות על אירועים מגניבים שלראשונה מתפרסמים בטלגרם, ורק אחר כך בשאר הרשתות, אז תצטרפו. תודה, ואנחנו ממשיכים בפרק. עכשיו אנחנו עוברים לסדיזם and מזוקיזם, כלומר הנאה מכאב או השפלה. וזה באמת, וגם לי היה, אני מודה, ממש זה היה חלק הכי קשה להבנה מבחינתי, וזה החלק שהכי מאתגר להבין אותו מבחוץ. הייתי צריכה המון המון שיחות עם אנשים, המון רעיונות, כדי לנסות ולהבין איך אפשר ליהנות מכאב. כלומר, הצלחתי להבין איך אפשר ליהנות מאיבוד שליטה, לגמרי הצלחתי להבין, כלומר, זה היה לגמרי ברור לי ומורגש מבחינה מנטלית למה זה טוב לאבד שליטה. אבל איך אפשר ליהנות מכאב? איך אפשר ליהנות מלהשפיל או להיות מושפל? והתשובה היא שכאב במרחב הזה הוא לא כאב של פגיעה, הוא כאב של תשומת לב מוחלטת. ואני מודה שכשדיברתי עם אנשים שחוו את זה, הם לא ידעו לתת לי מראש את התשובה הזאת. כלומר, היינו צריכים לפרק עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה כדי להבין רגע מה הרגש, מה התחושה באותם רגעים, ובאמת הם מדברים אנשים על תשומת לב מוחלטת אליהם. כלומר, חוויה שבה מישהי או מישהו אחר כל כך מרוכז בנו, כל כך נוכח עם התחושות, ולכן הם מדברים על מצב, וזה משהו שהיה מאוד מאוד משותף כמעט לכולם, שהגוף מתעורר לחיים בצורה שהיא לא מוכרת. כלומר, שהם לא חוו בשום חוויה מינית או לא מינית אחרת. והכאב הזה הופך להיות איזשהו סיגנל של קשר, לא של נתק. אז התשומת לב המוחלטת הזאת, גם כשהיא באה עם כאב, אז היא גורמת לי להרגיש, וזה ציטוט, שאני ראויה להיראות במלואי. זה היה הציטוט. כלומר, עצם הסיפור של הכאב הוא דווקא תוספת חשובה מבחינתם. והשפלה, ועכשיו אנחנו מפרקים את זה לאט לאט, ואנחנו עולים בדרגות הקושי, אתם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנתי את הכאב, אבל מה לגבי ההשפלה? אז ההשפלה, כשהיא מתרחשת בתוך מרחב של הסכמה ואהבה, היא יכולה לשחרר משהו עמוק, את הבושה הסמויה שאנחנו ממילא נושאים. כלומר, במקום להתכחש לה, היא עולה על השולחן, היא מוצפת. אני רוצה שתדמיינו תהליך טיפולי, שאנחנו, אני רגע רוצה להביא לפה את גישת הפסיכואנליזה. מה הפסיכואנליזה אומרת? שהרבה מהקשיים שלנו בחיים מקורם ברגשות מודחקים, בדחפים, ביצרים שאנחנו הדחקנו כל כך חזק, אבל לא רק ביצרים של תשוקה, אלא בקונפליקטים, בכל מיני מחשבות אסורות ואיומות, שאם אנחנו נעלה אותם למודע, יעוררו בנו חרדה, בכל מיני קשרים עם אנשים שהיו משמעותיים בחיינו, שגרמו לנו סבל, אולי בלי ידיעה, אולי עם ידיעה, אבל אנחנו מדחיקים את זה, כי אנחנו רוצים לחשוב שהעולם הוא טוב. ואז מה שקורה בסטאפ הטיפולי, שיש מה שנקרא העברה. והעברה זה בעצם לקחת את המטפל, שאומר להיות דמות ככה שאפשר להשליך עליה את כל את כל הקונפליקטים היצרים שלנו, ולחוות אותם מחדש בסביבה בטוחה. אז שימו לב מה אמרתי, אנחנו לוקחים את הקונפליקטים ורוצים לחוות אותם מחדש בצורה בטוחה. אז גם פה ההשפלה, כשהיא מתרחשת בתוך מרחב של הסכמה ואהבה, היא יכולה לשחרר משהו עמוק, את אותה בושה סמויה, שגם ככה אנשים נושאים אותה, ואז במקום להתכחש לבושה הזאת, היא עולה על השולחן בצורה מבוקרת והופכת לסוג של משחק, ואז הרבה יותר קל לבוא ולהתמודד איתה כשחושבים על זה. אז הנה ציטוט, אני בוחרת להיות פגיעה לפני הצד השני, ומה שחשוב לי זה שהוא בוחר לראות את זה והוא עדיין נשאר, והוא משפיל אותי והוא עדיין נשאר, ויש בזה משהו מרפא, כי מדובר פה על אימות של החלקים שאנחנו בדרך כלל מסתירים, רק שהפעם אנחנו, שימו לב, אנחנו אלה ששולטים על הנרטיב, ולמעשה אנחנו אלה שכותבים את הנרטיב. אז נכון שאלה כבר מילים שלי, הם לא דיברו איתי על נרטיבים, אנשים שראיינתי, אבל הם אמרו את הכל חוץ מזה. כלומר, כשחושבים על זה, אז הם עושים את זה בצורה בטוחה, מבוקרת, עם הסכמות, עוד שנייה נדבר על ההסכמות שלפני, ולמעשה מייצרים להם נרטיב חדש. נרטיב שההשפלה היא בסדר, היא סוג של משחק ואפשר להתמודד איתה. כי כשאנחנו מדחיקים משהו, זה הופך להיות מפלצת. וכשאנחנו מדברים אליו או מציפים אותו או משחקים אותו, הוא הופך להיות הרבה יותר קל להתמודדות, בעיקר שיש פה סוג של משחק. אז הכוח כאן נולד מהסכמה. וחשוב מאוד להבין, זאת נקודה שככה כולם, אגב, בעיקר הגברים לא הפסיקו להדגיש, שבלי הסכמה מפורשת ומתמשכת, אין כאן BDSM, יש פה פגיעה. אז הקסם הוא בדיוק בכך שהכל מוסכם, גלוי, ניתן לעצירה, בוחרים להיכנס לעוצמה הזאת ביחד, והבחירה היא זו שהופכת את הכאב לעונג, את הכניעה לכוח ואת הפגיעות לאינטימיות. אז מה באמת קורה שם? אז אם אנחנו מנקים לרגע את המיתוסים ומקשיבים לחוויה האמיתית, אז אפשר לגלות שזה מרחב שמאפשר לאנשים להרגיש דברים בעוצמה מאוד מאוד גדולה, מעונג ועד כאב, וזה קורה תחת הסכמה, תחת שפה בטוחה, ולכן הפרטנר זו בחירה שהיא ככה מאוד מאוד חשוב לבחור אותה בצורה נכונה. והרבה אנשים מתווכים דווקא בהפוך על הפוך, אני אקרא לזה, על רגיעה, על תחושה גבוהה של נוכחות, על תחושה שהם לראשונה מתחברים לגוף שלהם, ועל אינטימיות שנבנית מתוך אמון. כלומר, הצורך להראות לצד אחר משהו בי שנתפס כלא מקובל חברתית. אז יש פה משהו מרתק, אגב, מבחינה נוירולוגית, כי דינמיקה של BDSM יכולה לייצר מצב של זרימה, של פלואו, שדיברנו עליו אגב בפרק של יצירתיות, וזה מצב תודעתי שבו אדם שקוע לחלוטין בחוויה עם איזון מדויק בין אתגר ליכולת. והקול הזה של האגו, או הקול של הביקורת הפנימית, שתמיד שואל מה יגידו ומה יעשו ואיך אני נתפס, אז הוא משתתק. ואז מה שנשאר זו נכחות תאורה. וזה מסביר למה יש לא מעט שמתארים את החוויה הזאת כחוויה מדיטטיבית. אז כן, לפעמים אנשים בעלי סף ריגוש גבוה מחפשים חוויות תחושתיות חזקות יותר, ולפעמים מי שכל היום מנהל את העולם רוצה מקום שבו הם יכולים להפסיק להוביל ולהתמסר להובלה או אפילו לשליטה של אדם אחר שקובע את הגבולות ושומר עליהן, ולכן הבחירה באדם האחר היא כל כך משמעותית. וכאן נכנס הפרדוקס המרתק של שליטה דרך ויתור, כי מחקרים מראים שאנשים שחווים צורך מתמיד לשליטה בחיי היום-יום שלהם עשויים לחוות תשישות של קבלת החלטות, וכאן אנחנו רואים ויתור מבוקר על שליטה, רחב שהוא מוגדר, שהוא בטוח, וזה יכול לתפקד כסוג של ריסטארט נוירולוגי, כלומר המוח מרשה לעצמו להפסיק לנהל, לתכנן ולצפות כל הזמן, ולהיות בשליטה של מה יקרה. תחשבו איזו הפוגה זאת, בעיקר ככל שאנשים מרכיב השליטה והצורך לתפקד בצורה יעילה, דומיננטי בחיים שלהם. אז תן דוגמה שככה יכולה להמחיש את הדינמיקה הזאת. דוגמה הזאת היא השראה מאחת הנשים שדיברתי איתן. תדמיינו מישהי שמרגישה לאורך שנים שלא באמת מקשיבים לה, שהכוח מגדרי מול אנשים תמיד נוטה. ואז בתוך סביבה כזאת, הרצון הטבעי שלה הוא לחוות במודע ולבחור מרחב שבו דווקא היא זאת שהיא מובילה. כלומר, אם היא הרגישה שלא מקשיבים לה, שהיא תמיד ככה קצת נשארת מאחור, אז נכון שזה פחות רלוונטי לסביבה של תקופתנו, אני מדברת אתכם על מישהי שהיא יחסית מבוגרת, וזאת הייתה החוויה שלה כל החיים, וירגישה, וזה קרה לה רק בגיל 55, שהיא המובילה, שהיא זו שמנסחת את כללי המשחק, שהיא זו שמחזיקה סוף סוף את המושכות, אז זאת יכולה בהחלט להיות חוויה מתקנת, לא בהכרח פיצוי, אלא הזמנה לפרשנות חדשה של הכוח, כזאת שמבוססת על אמון. אז ככה המקומות האלה מאוד מאוד משמעותיים, כלומר הצורך בחוויה הזאת יכולה לבוא ממקומות שונים לגמרי, אבל זה יכול להיות הצד הפוך לגמרי. אנשים שחוו חוסר אונים או אובדן שליטה בעבר, לא בהכרח טראומה מינית, זה יכול להיות מחלה, אובדן, משברים, הם עשויים למצוא משמעות עמוקה ביכולת לבחור במודע ובצורה בטוחה להיכנס למצב של פגיעות. וזה מה שאנחנו קוראים כתיבה מחדש של הנרטיב או re-scripting. כלומר, הפעם הפגיעות היא בחירה, היא לא כפייה. ויש פה הבדל משמעותי מבחינת מי שולט. כלומר, אם זה נעשה בשליטה או לא. זה הבדל של שמיים וארץ. ויש מי שמחזיק, ובן אדם יודע שהוא תמיד יכול לעצור. אז בואו נשים את זה על השולחן, מילת המפתח פה היא הסכמה. ובלי הסכמה מפורשת, מודעת, מתמשכת, הסכמה שאמורה להגיע כל פעם מחדש, זה לא BDSM, זו פגיעה. ומערכת יחסים שכוללת רכיבים סאדו-מזוכיסטיים, יכולה להיות בריאה, אוהבת ומתפקדת, אבל רק כשהסכמות ברורות, כשהתפקידים ידועים, ויש אפשרות לצאת בצורה חופשית מהסיטואציה בכל רגע ורגע. ומה שהמחקר מראה לנו זה שכשהסכמה מתקיימת, אז זה ממש לא קשור להפרעות פסיכיאטריות, כמו שיש כל מיני סטיגמות, אלא איזשהו רצון שדיברנו עליו, אבל בטוח שזאת לא סטייה. אבל מצד שני, כשאין הסכמה, כשיש כאב, השפלה או דינמיקה כוחנית שהיא באה בכפייה, אז זה כבר מסוכן וזה כבר דורש התערבות וטיפול. ולכן ההבחנה הזאת היא כל כך משמעותית ולכן אני גם מדגישה אותה. אז מי שנהנים ממזוכיזם או סדיזם בתוך יחסי BDSM, הם עושים את זה בהקשר של אהבה ומיניות והסכמה, והם לא יותר תוקפניים כשהסתכלו עליהם, וזה מבוסס על מחקרים. לא מדובר על אנשים שהם יותר תוקפניים משאר האוכלוסייה. ואגב, עוד עניין, כשאנחנו מסתכלים על BDSM, אז תמיד שוב, הקונוטציה הראשונה שעולה היא זו המינית, אבל מדובר על מערכת יחסים שיכולה לצאת מגבולות המיטה באופן כללי לחיים של האנשים, של תבואי ותגידי לי איפה את ולאן את הולכת ומתי, וזה נשמע נורא בעיקר לפמיניסטיות שבינינו, אבל שוב מדובר על צורך נפשי ורגשי ומדובר על הסכמה מלאה, וזה לא חייב להיות הגבר כלפי האישה, זה יכול להיות הפוך. אבל כדי שהמרחב יישאר בטוח, חשוב שתהיה שפה משותפת וברורה. כלומר, זה תמיד תמיד מתחיל בשיחה. מה רוצים לחוות? מה כן? מה לא? מה מצבנו הפיזי והרגשי? איך מזהים סימנים של הצפה, והמסע ומתן המפורט הזה מחייב מודעות עצמית גבוהה. יש פה משהו מאוד מאוד מרתק. כלומר, בשיחה המקדימה של מה אני רוצה, ואיפה הגבול שלי, ומה אני מרגיש עכשיו, זה למעשה תרגול במה שאנחנו קוראים mentalization, שזה היכולת לשקף את המצב הנפשי שלי ושל הבן אדם השני. וכן, וזה תמיד מודגש, שחשוב להסכים מראש על מילת ביטחון, או שיטת הרמזור, ירוק זה טוב, אפשר להמשיך, טוב זה להעד ולבדוק, ואדום זה עוצרים עכשיו, ולא פחות חשוב לתכנן את מה שנקרא אפטר קר, של מה נחוץ לי אחרי, מה אני רוצה אחרי, חיבוק, סמיכה, משקה, מילים מרגיעות, ומי יוזם את הצ'ק אין למחרת. אז דיברנו קצת על מיתוסים, אבל כן חשוב לי ככה בצורה יותר מסודרת להפריך אותם, והמיתוס הראשון ש-BDSM זה פשוט אלימות. אז אלימות היא פגיעה ללא הסכמה, ללא שפה וללא גבולות, ו-BDSM זה ההיפוך המוחלט. וכשזה נעשה נכון, הוא מערב תקשורת, בדיקה, עצירה, וכל הזמן להיות עם היד על הדופק על התחושות של הצד השני. ועוד מיתוס, מי שנמשכות לזה, משובשות. זה המושג. לא הכרתי אותו, אני מניחה שגם אתם לא, אבל יש מושג כזה משובשות. אז לא, אז יש כאן מגוון מניעים נורמטיביים לחלוטין, הרבה עדינות, הרבה אמפתיה. וגם על זה דיברנו, שזה תמיד מיני, אז לא בהכרח. יש מי שחווה את זה כשפה של תפקידים, של אמון, גם בלי מנע מגע מיני בכלל. וההיבט הפסיכולוגי המעמיק זה המקום של הזהות, תרגול של זהות, כלומר יכולת לסמן את המסגרת ולשאת באחריות. לפעמים הצד אחד הוא המתמסר, והמקום הזה של להאחז, להיות תלוי במישהו אחר, לבקש יחזיקו אותי, ויש כאן גם אנשים שמוצאים עדים לסיפורי עבר, לפעמים מפני שהעבר לא היה בחירה, וכאן נוצרת בחירה מודעת שממש מייצרת ריפוי. אז לא כל משיכה לזה נובעת מטראומה, זה חשוב להגיד, ולא כל אחת תחווה את זה כמרחב טיפולי, זה פשוט מרחב שמאפשר לשחק תפקידים במודע, ולחוות עוצמות שמוחזקות היטב. אז דיברנו ככה על התהליך בפועל, דיברנו על זה שמתחילים באיזושהי שיחה מוקדמת, ומנסחים יחד חוזה, שלא חייב להיות מסמך רשמי, אבל רשימה של מה מותר ומה אסור ומה מעורר, ואיזה אביזרים נכנסים ולא נכנסים, ואיפה נזהרים, ואם יש קשירה מקפידים על בטיחות ומספרי חירום זמינים, וזה נשמע ככה מוזר ואולי תרחני, אבל זה מאוד מאוד חשוב. וגם במהלך הסשן עצמו, העלאה הדרגתית של עוצמה. ואחרי הסשן יש את האפטר קר של להיות יחד, להרגיע את הגוף, לדבר, ולפעמים גם סוכריה, משקה חם, שוק או תה, ולפעמים פשוט שקט וקרבה. וכאן יש משהו שכולם מדווחים עליו, שהעוצמה התחושתית יכולה להיות גבוהה. גם העונג וגם הכאב, והמפתח הוא הכיוונון העדין. כלומר, להקשיב, לשים לב וכל הזמן להדכן, כי מבחינה נוירולוגית, חוויה אינטנסיבית כזאת מעלה רמות של אדרנלין, של דופמין, מעלה אנדרופינים, ואז יש ירידה חדה, ממש דרופ, שיכול להיות מאתגר גם פיזית וגם רגשית. אז בגלל זה כל כך חשוב האפטר קר, שהוא למעשה, אני לא יודעת אם אנשים מבינים למה הם עושים את זה, אבל יש פה ליווי מודע של המעבר הזה, מהאקסטטי, האינטנסיבי, חזרה לעצמי הרגיל, וזה דומה לחשיבות של קירור אחרי אימון אינטנסיבי, כי גם הגוף והנפש צריכים זמן להשתלב מחדש. ואני רוצה לרגע להתעכב על החברה שאנחנו חיים בה. כי בעולם שמדבר הרבה על חופש, על אוטונומיה, על היעדר גבולות, יש לא מעט אנשים שמרגישים דווקא צורך בחוקים ברורים. תגיד לי מה מותר ומה אסור. וכאן יש משהו מרתק, כי בעידן שאני קוראת לזה נזילות זהותית, זה אומר אין לנו בעצם זהות, הכל מותר, הכל בסדר. יש גם אי ודאות כלכלית, תחושת חוסר שליטה של כל המערכת. יש משהו מאוד מרגיע במסגרת ברורה, עם כללים חדים. וזה לא בריחה מחופש במובן הפתולוגי, אלא הכרה שחופש אינסופי יכול להיות מתיש, ושלפעמים גבולות ברורים הם דווקא משחררים. וזה לא רק בחדר המיטות, זה צורך פסיכולוגי בנראות, בהחזקה. ובאמת, במקביל לשיח כמו מיטו, אז הנחיח כמה חשובות ההסכמה, הקשבה וההחזקה. ומעניין לראות שדווקא חלק מהאנשים מדווחות שבעידן שבו מצופה מהן תמיד להיות עצמאיות ויוזמות, אז זה עוד יותר חשוב להם. הן מבקשות גם מקום להיות מוחזקות, מוכלות ולא מובילות, ולא תמיד האישה החזקה. זה נשמע מוזר, אבל בחדרי חדרים הן מודות שהן לא רוצות להיות החזקה. זה לא סתירה, זו פשוט אנושיות. אז לסיכום, אנחנו נסגור ש-BDSM הוא לא איזשהו טריק לשבור שגרה, הוא לא משהו פרוע, הוא לא סטייה, למרות שכן אני רואה מצב שברגע שזה הפך לטרנד, כל מיני אנשים מדברים ככה כדי שסוג של לבוא ולעורר תשומת לב, אבל זה לא. זה מרחב של קשר, של חוזה, של גבולות, של אמפתיה, וכשהוא נעשה נכון, הוא יכול להעמיק קרבה, לטפח אמון ולפתוח דלתות למשמעות. וזה מה שמרתק ב-BDSM. הוא מחייב את מה שהחברה המודרנית לעתים מתקשה בו, שזה שילוב של עוצמה ופגיעות, כי אנחנו חברה או אנשים, אנשים של קצוות, של קיצוניות, זה או זה או זה. וכאן יש גם עוצמה וגם פגיעות וגם כוח וגם אחריות. ממש גישה דיאלקטית של דיבור והקשבה. ואפשר להסתדר במרחב הזה גם רק עם תקשורת אמיתית, תקשורת ככה שהיא מאוד מאוד חשובה, ולכן יש פה גם תרגול או אימון בתקשורת, ובמובן הזה יש פה משהו לימודי לכולנו, גם למי שלא נוגעים בדינמיקות האלה באופן אישי. אז תודה שהייתם איתי במעצבים תודעה, ואם יש לכם מחשבות או שאלות או הצעות לדברים נוספים שמעניינים אתכם, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לי, ואני מזכירה הרצאה ב-26 לעשירי על עיצוב תודעה בבית ציוני אמריקה, ושני מקומות אחרונים למאסטר קלאס, אז אני ממש אשמח לראותכם בקהילה שלנו של המאסטר קלאס, ולהתראות בפרק הבא, וסוכות שמח.